שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני טוב שפירה ואיתי.
אביעד שמיר, וברוכים הבאים.
ברוכים הבאים.
מה קורה פה?
אני חושב שאנחנו בגיל שנתיים.
בוא נראה, פרק 104.
52 שבועות
בשנה. מזל טוב לנו.
כן. עכשיו, היינו יכולים לעשות מזה ספיישל גדול וענקי, אבל עשינו אחד לפני פחות מחודש, אז...
אנחנו יכולים לדבר על שנתיים של סרטים.
לא.
ושנתיים של דקות.
כן. פשוט, יש לכם דגלים קטנים בבית עם תמונה שלי ושל אביעד עליהם, כמו שאני מניח שיש לכם,
תניפו
אותם באוויר.
יש לנו כוסות מים כדי לחגוג את המאורע.
את החום הנוראי, כן. צ'ירס.
בבקשה. זה ישמע מצוין בפודקאסט.
אני אערוך את הקלינק החוץ ולהכניס אפקט קולי כלשהו.
יופי. מה אנחנו בעצם עושים?
הפודקאסט הזה, כן. חוץ מלחגוג את שנתיים, זה פודקאסט לקולנוע. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן.
והשבוע זה גם באמת מה שאנחנו נעשה.
כן, ואז אנחנו מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד, ואז את שניהם קצת ביחד לקראת הסוף.
כן, וכן, וואו.
הזרה קבועה, אביעד.
יהיו ספוילרים.
כן.
למעשה שני סרטים שהספוילרים הם די העלילה שלהם.
כן. אז...
אבל כן, אנחנו נכנסים פה לפרטים.
אם עוד לא ראיתם את הסרטים, טוב, אחד מהם אנחנו נגיד לכם מראש לא לראות.
כן.
אז תוכלו פשוט להקשיב ולחסוך זמן. השני, אם עוד לא ראיתם, תראו אותו ותחזרו אלינו.
כן. אם לא ראיתם אותו עדיין, אז איפה הייתם בשנות ה-80?
כן. אפשר למצוא אותנו בכל מיני מקומות באינטרנט.
כגון.
אפשר למצוא אותנו בשורה שנייה באמצע בפייסבוק.
כן.
אפשר למצוא אותנו בשורה שנייה באמצע באייקאסט.
נכון, גם שם.
אפשר למצוא אותנו בשורה שנייה באמצע באייטונס, אבל כמו שהמאזין / פוסטר איתי גבע ציין, קשה נורא לחפש באייטונס בעברית, אבל אם אתם מחפשים סרטים, את המילה סרטים...
S-R-A-T-I-A?
לא, 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 בעברית, אני מניח שהתכוון. אנחנו מופיעים כאחד משתי אופציות. אז אם אתם לא מצאתם אותו, אם לא מצאתם אותנו עד עכשיו באייטונס, אתם מסוגדי סטיב ג'ובס למיניהם, ככה תחפשו אותנו.
תודה לאיתי גבע.
אביעד, אפשר למצוא אותנו בבלוג שאתה כותב בו?
אפשר, הוא נקרא בשביל הזהב, אתם יכולים לחפש אותו גם בפייסבוק.
ואפשר למצוא אותנו...
אתה גם כותב באיזה בלוג.
כן, אני כותב בעלילון, שאותנו אפשר למצוא בוורדפרס ובפייסבוק.
אבל וורדפרס יותר קל.
כן. טוב, זהו, סיימנו, אמרנו מה שאפשר למצוא אותנו, איפה, איך ולמה.
עצי היה חלק הכיף.
סיימנו שאנחנו בני שנתיים.
מנטלית לפחות.
נעבור לסרט הראשון לשבוע.
אם חייבים.
אין ברירה, לפעמים צריכים להקריב, אנחנו הולכים לדבר על...
Dr. Storm, we gave you 6 years and millions of dollars and you gave us nothing. What's different now?
Reed Richards. He knows answers to questions we don't even know to ask yet. This is our chance to learn more about our planet and maybe even save it.
I want you to meet my daughter, Sue.
You want to be famous?
I just want my work to make a difference.
John, Reed.
This guy doesn't take orders well.
Yeah, especially from people who say, I don't take orders well.
Don't let any of these lab coats give you any crap, all right?
Well, if I do, I know who to call. The muscle.
I gotta say, it's fun having you here.
Really?
No.
What you've created here is incredible.
You guys sure you're in the best shape to be doing this?
Yeah. We're good.
They just cracked interdimensional travel.
Incredible.
זה היה מתוך הטריילר ל4 מופלאים.
האם יצא השנה סרט שנקטל כל כך? אני לא בטוח, נראה שזה הנקטל הגדול ביותר של השנה.
כן.
יותר מטומאורלנד.
אוף, כן, בהחלט. כאילו, היו כמה אנשים שאהבו את טומאורלנד, אבל את...
זה אפילו הבמה היא לא אהב.
כן, 4 מופלאים. לא להתבלבל עם 4 המופלאים מ-2005.
כן, או... שהוא אותו סרט, רק שחצו...
לא, לא, לא.
עשו לו ריבוט.
הוא הגרסה הפחות גרועה, אני חושש. או 4 המופלאים מ-1994, שקל מאוד לא להתבלבל, כי הוא אף פעם לא הופץ לקולנוע. אתה צריך לחפש אותו במיוחד ב...
יש אותו ביוטיוב.
כן,
ביוטיוב. הגרסה של רוג'ר קורמן.
כן, שהופקע... טוב, נגיע לזה אחר כך.
יש סיפור מעניין.
זה הגרסה הקולנועית השלישית. לסדרת הקומיקס ארוכת השנים של מרוול קומיקס, שלא מופקת
בידי... תכף את הגרסה הקולנועית השנייה.
כן. שלא מופקת בידי מרוול, היא מופקת בידי אולפני פוקס, שהם בעלי הזכויות הקולנועיות על הדמויות. כן. את הסרט ביים אחד, ג'וש טרנק, שהיה במאי צעיר ומבטיח, ועכשיו הוא היה במאי צעיר ומבטיח.
כן, זה סך הכל הסרט השני שלו.
אם לעקוב אחרי הדיווחים באינטרנט, הוא עכשיו בן 50 ומבולבל.
משהו כזה.
וכועס על הילדים שנמצאים לו על המרפסת.
אנחנו עוד נדבר עליו, כי באמת שהיה פוטנציאל רציני. מי כתב את זה?
את הסרט כתבו ג'וש טרנק, ג'רמי סלייטר, סיימון קינברג, בהתבסס על דמויות שנוצרו על ידי ג'ק קירבי וסטנלי.
סטנלי לא מופיע בסרט.
לא.
אפילו הוא החליט שזה משפיל מדי בשבילו.
ובסרט משחקים מיילס טיילר, מייקל בי ג'ורדן, קייט מרה, ג'יימי בל, הפאה של קייט מרה, טובי קבל, רגי קאתי, הקול של רגי קאתי, שהוא הדבר הכי טוב בסרט אני חושב.
הוא מורגן פרימן לעניים כזה.
כן, לא, הוא מורגן פרימן למעמד הבינוני אני חושב.
למעמד הביניים, כן. לפרויקטור
יום. וטים בלייק נלסון.
כן.
כן. שאני אגיד במה עוסק הסרט?
בוא נראה אותך.
אוקיי, ריד ריצ'רדס הוא ילד קטן ומעצבן מהסוג הזה שתמיד מתעקש להוכיח בכיתה שהוא הכי חכם מכולם, וביום הקריירה שבו הילדים הצעירים נדרשים להגיד מה הם הולכים לעשות, הוא אומר אני אמציא מכונת טלפורטציה.
עכשיו באופן מפתיע המורה שלו הוא הומר סימפסון, אז כאילו אי אפשר לצפות לו יותר מדי.
והומר סימפסון כידוע חושב שילדים זה העתיד והעתיד זה נורא, ולכן הוא אומר לו שתוק ריד אתה אידיוט. כן. אבל למרות שכל הכיתה צוחקת עליו שהוא חנון, הוא איך שהוא מצליח להתחבר עם אחד בנג'מין ג'יי גרין,
שהמשפחה... בן גרין.
כן, בן גרין, שהמשפחה שלו מנהלת את
ה... האח גרין האבוד.
כן, את הצ'ופ שופ השכונתי, הוא מין כזה ילד מהצד הלא נכון של המסילה, אני מניח.
כן.
ואיכשהו שניהם מתחברים ביחד ונעימים כאלה מיספיץ, ועובדים על פרויקט המדע הגדול של ריד ריצ'רדס, כאמור.
צ'ופ שופ זה נראה לי כאילו, אי אפשר להתפרנס מזה, אלא אם כן אתה עובד עם המאפיה.
תשמע, יכול להיות שהם עובדים עם המאפיה, הם עומדים שם, המשפחה שלו עומדת שם כל היום, צורכים אחד לשני, ודי פעם מנסים להרביץ אחד לשני, אבל מאלה, שבע שנים בעתיד, הם הצליחו לעשות גרסה מוקטנת של פרויקט הטלפורטציה, מביאים את זה ליריד המדע, ולא נגיד מפרסמים את זה ביוטיוב, או פונים לוויירד, או לנשיונל סיינס, או לכל דבר מדעי אחר. עכשיו, הם מדגימים למורה שלהם, ולכל אנשים שסביבם, מכונת טלפורטציה עובדת, והתגובה של המורה היא...
מה? עזוב,
זה אף פעם לא יתפוס, כאילו.
אנחנו מתעסקים במדע אמיתי פה, כאילו... תראה, הוא עשה הרגש.
כן. למרות העובדה שהממסד החינוכי בארצות הברית לא מקבל אותו...
זה אפילו לא הפרט הכי מוזר בסצנה הזאת.
לא. מי שכן מתלהב זה זוג מדענים שנמצאים שם כחלק מתאגיד בקסטר, ממכון בקסטר למדע. אחת סוזן סטורם ואבא שלה משמו סטורם, אני מצטער, אני כבר לא זוכר אפילו את השם הנוראי שלו.
פאפה סטורם. כן,
פאפה סטורם.
פאפה וואזה רולינג סטורם.
דוקטור פרנקלין סטורם, סליחה. והם אומרים, תשמע, היכולת שלך לשבור את כל חוקי הפיזיקה קצת מרשימה אותנו. קצת. אז אנחנו רוצים שתבוא לעבוד אצלנו בבניין בקסטר על גרסה מוגדלת של הדבר הזה.
שאנחנו עובדים עליה כבר איזה עשור.
עשור, ואתה התקדמת יותר.
כן, וכמוך גם אנחנו לא סיפרנו על זה לאף אחד.
ריד.
כי ככה מדע עובד.
כן, ריד מגיע לבניין בקסטר, מנסה ניסיונות נואשים.
אנחנו 5 דקות לתוך הסרט.
ניסיונות נואשים להתחיל עם סוזן סטורם, הבת המומצת של פרופסור פרנקלין. בו בזמן בן גרין חוזר לצד אחר של המסילה.
כן, הוא לא בא איתם.
כן, למרות שהוא היה חלק בפרויקט הזה 7 שנים. פרופסור סטורם מחליט להביא לפרויקט עוד 2 אנשים. אחד מהם זה הבן הסורר שלו, ג'וני, שעסוק מדי בלנסות ולהתקבל למהיר ועצמני 8, אבל לא הלך לו.
זה הגיון של... מילא נפוטיזם, הוא מגייס אותו לפרויקט כדי שהוא ישלם על המכונית שהוא הרס.
כן. ואחד, ויקטור וון דום.
תגיד, זה וון דום או פון דום?
וון.
וון, כי הוא אמריקאי.
הוא מלטבריה.
מלטבריה.
כן.
זה בדרך ללצפת.
מדינת לטבריה, מה אתה רוצה? מה הבעיה שלך?
אין מדינה כזאת.
שאתה יודע עליה, אתה מכיר את כל מדינות הפוסט.
זה הדבר הלא הגיוני בסרט.
ויקטור וון דום, שהיה חלק מתאגיד בקסטר, אבל החליט לפרוש כי הוא אנטי-ממשלתי ואימו ווואטאבר. הם מצליחים ליצור את המכונה. ובנקודה הזאת האנשים שמממנים את התאגיד אומרים, טוב תקשיבו, עכשיו אחרי שבניתם את זה, אתם המדענים, אנחנו נביא חוקרים מקצוענים שיסו למימד האחר שהמכונה הזאת נוסעת אליו, כי אתה יודע, האנשים שבנו את מעבורת החלל לא נוסעים לחלל.
כן, אגב.
ככה זה עובד.
נכון, ואגב, הם שם פחות משנה והם הצליחו כבר לפתח מכונה שעוברת בין ממדים בצורה יעילה.
אוקיי.
וואו.
אז ריד והחבר'ה, רק החבר'ה בלי סוזן.
יש סיכוי שזה תיאור העלילה הכי ארוך שאי פעם היה לנו.
כי זה צריך לעבור על כל הפרטים.
ואין לסרט הזה כזאת עלילה מסובכת.
ריד והחבר'ה משתקרים. ארבעה אנשים מחצי פלסק, מחצי כאילו... אני לא יודע מה היה שם.
אני אציין שהם נמצאים בבניין ללא סידורי אבטחה. זאת אומרת, בן גרים מחדיר לשם אולר. בלי שום בעיה.
כן, הם מביאים את
בן... אולר שאין לו שום משמעות בעלילה אחרי זה, אגב.
אז בסרט על ארבעת המופלאים, שלוש מתוך ארבעת המופלאים, פלוס אוהב הכי גדול שלהם, נוסעים למימד אחר, שכמובן, מאחר והם נמצאים בו בתור חבורה של ילדים שיקורים ואידיוטים, הם נחשפים לאנרגיות המוזרות שבו, ויקטור ון דום נשאר מאחור, השלוש חוזרים הביתה עם מידות שונות של כוחות על שלהם, וסוזן סטון גם מקבלת כוחות על, כי ככה כתוב בקומיקס המקורי. כי היא לא הייתה בממד אחר, היא הייתה בחדר הבקרה בזמן שהכל התפוצץ.
עכשיו בוא נראה, לגבי הכוחות, כאילו...
תקשיב, יש, הכנסנו את שיר הפתיחה, אני, כאילו אנחנו...
לא, אבל אם כן, ג'וני קוראים לו?
ג'וני, כן.
ג'וני הופך ללפיד האנושי כי הוא נחשף לאש בזמן שהוא נחשף לחור הזה, הוא למעשה נשרף בחיים.
כן.
בקטע די גרפי.
כן.
בן נקבר תחת סלעים ולכן הוא הופך לדבר שהוא יצור...
סלע.
הוא הלק, הוא הלק עשוי מסלע.
כן.
בעירום מלא אגב.
כן.
וכאילו, ריד ריצ'רדס הוא...
הוא נהפך למר גמיש.
זהו, היה שם איזה קטע שהוא נתקע מתחת לאיזה משהו ולכן נמתח.
כן.
וסוזן הופך לבלתי נראית. שיכול ליצור, לייצר שדה אנרגיה כי היא...
העלילה דורשת את זה, כן.
כי היא לא נחשפה לחומר?
כן. היא קיבלה את הכוחות הכי טובים, והכי פחות עיוותים לגוף, אבל...
אבל היא לא הייתה שם אפילו.
צריך חשיפה... אוקיי. זה החצי הראשון של העלילה.
זה ממש.
עכשיו שימו לב, ארבעת המופלאים רק עכשיו קיבלו את הכוחות שלהם.
והם לא כאלה מופלאים עדיין.
כן. ואז אנחנו קופצים שנה קדימה. שבמהלכם ריד ריצ'רדס בורח מהממשלה, בן גרים נהיה חייל בשירות... חייל סתר שנלחם בשירות סוכנות הביון. הוא איש סלע בגובה 2.5 מטר.
תראו, הנה הר שמרביץ לדברים.
זה אפילו לא כאילו מנסים, הם אומרים בוויס אובר כשמראים את הפעולות שלו לנציגי הממשלה, הוא עשה עבודות קודש בתור חייל סתר שלנו ואני כזה.
בן גרים הופך לסלע שתכלס יכול... הוא יכול להסתוות בתור סלע בכל מקום.
לא, כי הוא כתום. הוא כתום זרחני, הוא אפילו לא כזה...
הוא יכול להסתוות בכל מקום שיש בו סלעים כתומים זרחנים. בפנטלנד, לדוגמה.
שהם בריטים שמנסים לעשות מבטא ברוקלינאי.
כן. אותו, הוא אמור להיות חייל סתר.
האישה הבלתי נראית...
סוסטום נשארת מאחורה.
כן.
למה?
אוקיי.
היא בלתי נראית.
הממשלה אחרי שנה ומשהו סוף סוף מצליחה לתפוס את ריד. מכריחה אותו לעזור להם להפעיל מחדש את המכונה, ומי היה מאמין שעה ועשר דקות לתוך הסרט של שעה וחצי הזה?
אני הרגשתי כמו שעתיים בערך, אבל כן.
אני הרגשתי כמו בסוף של לא יודע, בסוף של לורנס אפרביה, כאילו אחרי 4 שעות בזמן סובייקטיבי.
כן.
דום הופיע שוב, מסתבר שהוא שרד שם, ולא רק שהוא שרד, הוא עכשיו יכול לעשות...
הוא איש הפח.
לא, הוא יכול לעשות מה שעלילה רוצה, יש לו כל מיני כוחות, להם יש רק כוח על אחד, כל אחד, לא יש איזה 47 מהם.
הוא משום מה, הוא התחבר לאנרגיות
שלו. אוקיי, והוא ממש לא רוצה לחזור לכדור הארץ, אז הם חוטפים אותו לכדור הארץ. הם חוטפים אותו לכדור הארץ, שם הוא משתגע, הוא פותח את המכונה שוב, הוא יכול לחזור לכוכב שלו, והוא אומר, תראו, אני חוזר לכוכב שלי ואני יכול להשמיד את כדור הארץ.
זה לא רק זה. הוא רוצה לחזור, והם לא מאפשרים לו לחזור.
כן.
ומנסים למנוע ממנו לחזור. ואז אחרי זה הוא אומר, יודעים מה? הכוכב שלי לא משהו. אני הולך לעשות גם את שלכם לאותו דבר. בעזרת בעזרת החללית מספייסבולס בעיקרון.
אז ארבעת מופלאים נלחמים בו בקרב
הם לא נלחמים בו, הם קופצים עליו
בקרב הכי גרוע ואנטי קליימקטי בהיסטוריה של סרטי גיבורי על מאז בטמן ורובין.
אני הדחקתי חלק גדול ממנו.
כאילו אנחנו הגענו לסוף. בסוף של הסרט הם אומרים, אני יודע, אולי נקרא לעצמנו דת דת דת, ואז עולה הטייטל קראת ארבעת המופלאים. שעה וחצי לסרט של ארבעת המופלאים.
אז גם הצורה שהם אומרים את זה, זה כאילו
לאף אחד מהדמויות
לא קראו... זה די פנטסטי.
לאף אחד מהדמויות לא קראו בשם הקוד שלה, ולקבוצה לא קראו בשם. למעשה, היא לא הייתה קבוצה עד לדקה האחרונה של הסרט. זה לא אוריג'ין סטורי, זה אפילו לא פיילוט, זה החמש דקות לפני שיר הפתיחה של הפיילוט בסדרת טלוויזיה שעולה בפעם הראשונה.
ובשלב הזה כבר אין לך את הנבל הכי משמעותי.
אלו, וואו, הסרט הזה גרוע מכל כך הרבה בחינות, כאילו,
טוב, אומרים... טוב, אני לא באדם שקורא קומיקס.
כן.
היה להם סיכוי?
כן. כאילו, היה להם סיכוי, הם פשוט עשו אותו ממש... אוקיי, בוא נתחיל ככה.
כי זה כבר ניסיון שלישי, והם כן. לא מצליחים להוציא מזה משהו טוב.
עכשיו, לפני שאני אגיע למה לא בסדר בסרט בתור סרט קומיקס של ארבעת המופלאים, אני רוצה לציין. העובדה שהסרט הוא עיבוד גרוע לקומיקס, לא מונעת ממנו להיות סרט טוב כשלעצמו. קונסטנטין, עם קיאנו ריבס, היה עיבוד מאוד מאוד גרוע לקומיקס הלבלייזר. אבל בתור סרט אקשן קיאנו ריבס מרביץ לשדים,
עיבוד גרוע במובן של לא כל כך קשור.
כן, הוא לא היה קשור, הוא פספס לחלוטין את הרוח של המקור, אבל בתור סרט שבו קיאנו ריבס מרביץ לשדים, הוא היה אחלה. אני מאוד נהניתי לראות את קונסטנטין.
תראה, גם המסכה מאוד רחוק מהמקור שלו, והוא עובד בתור קומדיה.
הוא עובד, כן, הוא עובד בתור סרט של עצמו. אז העובדה שג'וש טרנק, ויכולת, ככל שנחשפים יותר ויותר פרטי הפקה, גם בדיעבד וגם מי שיסתכל על כל ההודעות ששוחררו לאינטרנט בזמנו, אפשר להבין בבירור שג'וש טרנק לא ממש אוהב את ארבעת המופלאים כסרט קומיקס מופרע ושמח וצבעוני, ושהוא תמיד רצה שזה יהיה משהו אפל ומדכא שלא קשור לרוח הקומיקס, אבל זה בסדר.
בוא נגיד רגע לגביו, זה הסרט השני שלו, הסרט הקודם שלו היה קרוניקל.
שאתה מאוד אהבת.
קרוניקל בזמן אמת, כמו שקראו לו בארץ. שהוא גם, הוא סרט גיבורי על, אבל הוא לא מבוסס על קומיקס מפורסם, והוא למעשה, הוא סוג של פאונד פוטאג' שהמטרה שלו זה להראות איך אנשים רגילים התנהגו אם פתאום יש להם כוחות על. מה גורם לאנשים לבחור בין המסלול של טוב או רע? זה סרט שהוא מאוד מתעסק בדמויות עצמן. ארבעת המופלאים נראה כאילו הוא ניסה לעשות משהו עם אותה גישה, אבל היה צריך לעשות את זה בלי שיש לו שליטה על
חומר המקור,
על שום דבר כמעט.
כן. דיברנו בעבר בפודקאסט, במיוחד בעולם היורו וגודזילה, יש את הנטייה המודרנית של סרטי אולפן גדולים, מה שהם עושים זה, כשצריך להפיק איזה סרט גדול, הם מחפשים במאי שביים סרט אחד, או במקרה הטוב שתיים, סרטי אינדי קטנים יחזית שזכו להצלחה ביקורתית וכלכלית, בגודל שלהם כאילו, כן. והם לוקחים את הבמאי הזה והם שמים אותו לנהל את הסרט המגה הענקי שלהם, לפי רוב העדויות פחות או יותר, כי האולפן יכול לשלוט בו.
כן, זה בערך ככה.
בעבר כשסרט אולפן, כשאולפן לקח במים מאוד מאוד גדול ושם אותו על זיכיון, הוא בדרך כלל לקח במים מידה של ותק שהיה יכול להגיד לאולפן, לא, או ככה אני רוצה לעשות... אתה יודע, אם אתה לוקח את ספילברג ואומר לו לביים את ארבעת המופלאים, ואז...
ספילברג הוא קודם כל זה שיחליט בעצמו לביים את הסרט.
כן, דבר ראשון, אתה יכול לבקש ממנו, הוא יכול להגיד לך לא, ואם אתה שם אותו על הפרויקט ואתה אחרי זה רוצה להגיד לך, תראה, קבוצות הבדיקה שלנו אמרו לנו שהם רוצים יותר מהדמות משנית X, וספילברג אומר, כן, אבל אני לא רוצה אותו, אז אני, ואני סטיבן ספילברג,
אין לו מספיק דדי אישוז, זה לא טוב.
בסרט הזה לא חסר. אוקיי.
אבל זה העניין, עם במאים כאלה, דיברנו לפני כמה שבועות על אנטמן, שאדגר רייט כבר ממש עמד להתחיל לצלם אותו, ואז עזב, סלש הוא עזב מהפרויקט, כן. בגלל חילוקי דעות עם האולפן.
הוא אמר, אני לא רוצה שהשם שלי יהיה מחובר לדבר, כן. הזה, לא תודה, והלך.
ג'וש טרנק אומר את הדברים האלה אחרי שהסרט יצא.
כן, הוא לא...
הוא צייץ בטוויטר שהוא אמר, לפני שנה, הסרט נראה לגמרי אחרת מאיך שהוא נראה עכשיו. זאת אומרת, הוא מחק את הציוץ מאז כי הוא הבין שהוא הסתבך בגלל זה, אבל בגדול מה שהוא אומר זה, אני לא הייתי צריך לתת לו אולפן לשלוט עד כדי כך, אבל לא במה, אין לו מעמד, אין לו, אדגר כן. רייט יש לו יותר מעמד ממנו, אדגר רייט יכול פשוט ללכת ולעשות את הדברים שלו.
לאדגר רייט יש מספיק מעריצי כן. אדגר רייט, שכשדבר כזה קורה הם יעמדו מאחוריו ויגידו, אנחנו איתך אדגר רייט. לג'וש טרנק?
הוא עשה סרט אחד טוב, כן. אבל זה לא סרט עם עדת מעריצים, זה לא שיש לו איזה סגנון שממש מזהים איתו.
אוקיי, אבל... אז עזוב את כל, אנחנו צריכים להתייחס לסרט שקיבלנו. סרטים עם הפקות נוראיות, כבר ביקרנו בעבר חלקם, לטוב או לא נחשבים לקלאסיקות. אתה לא בהכרח אוהב את סטאר וורס, נגיד אני כן, אבל ההפקה של הדבר הזה עברה כל כך הרבה שינויים וגלגולים, והאולפן התערב והבמה התערב, או אפילו יותר, או אפילו יותר נודע לשמצא, נודע לשמצא מכולם, אפוקליפסה עכשיו, כן?
אנחנו דיברנו על עליו ועל הסרט התיעודי שנעשה על כל התסבוכת.
אתה לא אוהב אותו, אני אוהב אותו פחות מהממוצע, אבל קשה להכחש לעובדה שזה סרט שמתקבל באופן סופר חיובי. אז הפקה בעייתית, הפקה שבה אולפן מתערב לבמאי, היא לא בהכרח קטע של אוקיי, זהו, זה אבוד.
נכון.
אפילו דוגמאות יותר אחרונות, סרטי מרוול זה 90... אנטמן, סרט שבו בהכרח האולפן התערב, ואנטמן... אני לא חושב שאת...
אמרתי, אני מאמין שאנטמן, אם הוא היה נעשה עם אדגר רייט, אז אני מאמין שהיה יוצא סרט טוב, אבל לא הסרט שמרוול היו רוצים שיצא.
כן, עכשיו, אני לא כל כך אהבתי את אנטמן, אבל אנטמן הוא בכל כך הרבה רמות יותר טוב מפנטסטיק פור.
כן.
אתה יודע, זה לא תפוחים ותפוזים, זה תפוח ומשהו שאספת מהרמת הזבל שהיה יכול להיות פעם פרי, או אולי גבינה, אתה לא ממש בטוח.
אנחנו מדברים פה על רמות כמו קטוומן. כזאת רמה של חוסר יכולת להוציא סרט.
אני חושב שזה אפילו יותר גרוע, כי קטוומן ובטמן ורובין, אלו סרטים מטופשים שאני לא אגיד יודעים שהם מטופשים, אין להם יומרנות להיות יותר מסרטים מטופשים, הם פשוט נכשלו גם בזה. הסרט הזה הוא כל כך יומרני של אני סרט גדול וחשוב. אני לא סרט של ארבעת המופלאים, אני לא אגיד Human Torch או The Thing או Mr. Fantastic, כי אני סרט מדע בדיוני רציני על אנשים שחוצים ממדים. הוא בכוונה לוקח את כל הדברים האלה שהם מונחים שגורים בעולם של פנטסטיק פור, הקומיקס, ולא משתמש בהם. לדמויות אין את השמות קוד שלהם. המימד אחר בעולם של פנטסטיק פור זה יש הרבה פעמים הקבוצה יוצאת לבקר בנגטיב זון. שזה נראה, אתה יודע, שם עוד 60's וקצת מטופש כזה, פה בכוונה לא אומרים את זה, הם אומרים פלנט זירו. זה מימד אחר.
זה שם די גרוע.
הם נוסעים למימד אחר, הם קוראים לו פלנט זירו, כי הם אידיוטים. הם לא יודעים את ההבדל בין פלנט... אתה מבין? זה יומרנות בלי כיסוי.
גם איזה מין מדענים הם, שהם נכנסים לעולם אחר בלי לחקור, בלי לעשות משהו.
אתה יודע מה אני חושב? אני חושב שהבקסטר בילדינג זה התאגיד שיקדים את יולן ויטני, וזה זאת זה הקדמה לצוות שישלחו לפרומיטאוס, כאילו.
זה נראה מאוד עקיוני.
זה נראה מאוד... המדענים הכי גרועים בעולם.
כן, מתכנסים אחד-אחד. חלקם, אגב, היו גם באנטמן.
אוקיי. ובנוגע לבימוי. זה, לא, אתה יודע, זה הקדש... אוקיי, העלילה מטופשת.
כן.
המניעים מטופשים. הלינגו מטופש.
אין מניעים.
ג'וש טרנק מביים את אחד הסרטים הכי קלסטרופובים שהוא לא קבור של ריין ריינולדס. כל הסרט הזה, עוד פעם, סרט גיבורי על הנסיעה למימדים אחרים, מתרחש 90% מנו במקומות סגורים וחשוכים, או לפעמים במקום פתוח וחשוך, אז אתה לא יכול לראות כמה הוא פתוח.
זה סרט שאחת הדמויות, שתיים למעשה מהדמויות מסוגלות לרחף. הדמות נוספת היא סלע ענק שיכול לפרק דברים, ועוד אחד הוא מסוגל להתמתח. איפה אנחנו רואים אותו מתמתח הכי הרבה? בתעלת עברור. במקום שבו אין לו שום סיבה להתמתח.
כאילו, זה סרט, זה סרט פנטסטיק פור, ששנה את העובדה שהוא סרט שהוא פנטסטיק פור, ועוד פעם,
זה סרט מדיוקר פרי,
ועוד פעם, בסדר גמור, אבל הוא לא מצליח להיות אפילו הדבר הזה שהוא רוצה להיות. אנחנו נגיע למה הוא רוצה להיות בסרט הבא שלנו, כי יש בסרט כמה רגעים שאתה אומר, אוקיי, אני מבין מה ניסיתם לעשות. הקטע שבו הדמויות עוברות את המטמורפוזה מבני אדם ליצורים בעלי כוחות על, הוא קריפי, וכמו שציינת, הוא מאוד קריפי ל-PG-13, ואני יכול לראות איך זה עובד בתור סרט אימה, כאילו, כן, טכנית, מה שקורה לריד ריצ'רדס, שהגוף שלו מאבד, הוא מאבד שליטה על הגוף שלו, הוא הופך למשהו שהוא בין נוזל לבין אדם.
זה מוצג בצורה די מחרידה.
וזה אמור להיות ככה.
העניין שגם אחרי שהם מתחילים לשלוט בכוחות, זה עדיין נראה די מחריד. בכל מקרה של ריד ריצ'רדס.
כן, אתה יודע, המהפך של בן גרים למשהו נהיה בן גרים, זה מאוד מאוד קריפי. הרגע שבו אנחנו נחשפים לגרסה של הסרט לדוקטור דום, העיצוב היום ונורא, כאילו אחד העיצובים הכי איקונים בקומיקס שהפך להיות...
לצורך העניין אני חושב שזה עיצוב גרוע כי הוא כל כך שונה באמת המראה האיקוני שלו, אני חושב שזה אחד הדברים היחידים שהם כן עשו בסדר יחסית, שהוא כן נראה באמת כמו מישהו שיכול לעמוד מאחורי האיומים שלו.
והקטע שבו הוא פשוט צועד ברחבי הבסיס אחרי שהוא קיבל את הכוחות על שלו, והורג אנשים עם המחשבה שלו, כאילו פאקינג סקנרס או משהו.
כן.
זה מאוד קריפי. בתור סרט אימה, יש לסרט הזה פוטנציאל, אבל הוא לא יכול להרחיב אותו, כי האולפן עומד מעל ג'וש טרנק ואומר, אתה לא עושה סרט אימה. אתה עושה סרט לכל המשפחה, עם גיבורי על צבעונים משנות ה-60, וג'וש טרנק כזה, לא, אני רוצה לעשות סרט אימה, והאולפן לא, והתוצאה היא, מיקס חסר הקשר של שניהם.
אחת הבעיות הגדולות פה זה שאם אתה מסתכל על סיפור המקור של ארבעת המופלאים, הוא מטופש. כי הוא, אני לא מדבר על הקומיקס, על הדמויות והכל, אלא זה שזה ארבעה אנשים שנשלחו לחלל, למימד מקביל, תלוי איזה גרסת הבוחר, נחשפו שם לאיזה חומר וחזרו וקיבלו כל מיני כוחות שאולי ואולי לא מקושרים לדברים שקרו להם באותו הזמן. זה די מטופש, אבל זה משהו שאפשר להציג ב-10 דקות, רבע שעה, ואתה מתחיל אז את העלילה.
תדלג על זה, זה לא יותר מטופש מרקון מדבר בחלל עם כלי נשק, או במקרה של האקסמן, פעם בכמה שנים האבולוציה עושה לכמה מאות אלפי אנשים דברים שלא קשורים אחד לשני, כולל היכולת לשלוט במזג האוויר. זה לא גנטיקה.
אתה צריך מקסימום 5 דקות כדי להסביר את זה, ועוד 5 דקות כדי להראות את זה, שזה לא יהיה פשוט, לא יקפוץ לך פתאומיות. פה יש לך כמעט שעה מהסרט, בלי שזה קורה, ואז תוך ממש סצנה אחת כל השינוי עובר, ואז הם מתחילים להתמודד עם הכוחות שלהם. הסרט משקיע המון לנסות ליצור מראה רציני ומציאותי, דווקא לחלק הכי לא הגיוני בו.
אתה רוצה לדבר על חלק לא הגיוני בסרט? בוא נדבר שנייה על הליהוק.
על אחת מהם רק.
בוא נדבר על הליהוק.
יאללה.
אוקיי.
רגע, בוא נגיד את זה ככה. ריד ריצ'רדס לסרט הזה הוא בערך בין 18.
כן.
מהמעט שאני יודע על הקומיקס הוא אמור להיות באזור גיל 40.
כן, בקומיקס המקורי הם כולם, טוב, חוץ מג'וני, הם כולם אמורים להיות בני גילה מידה. ריד ריצ'רדס הוא, אתה יודע, מדען מכובד עם כבר אפורים, צדיים אפורים. בנג'מן גרים הוא טייס קרב לשעבר, כאילו הוא כבר סיים את השירות הצבאי שלו.
ופה הוא ג'יימי בל.
כן. סוזן סטורם קצת יותר צעירה מריד, אבל עדיין היא אישה מבוגרת, היא כבר עברה מספיק בחיים שלה. ג'וני סטורם אמור להיות הצעיר, וגם הוא תואר בתור מישהו בן 18 משהו. פה בגלל איך שמייקל בי ג'ורדן נראה, הוא נראה הכי מבוגר מכולם.
כן.
אילו, הוא אתה יודע, הוא נראה
כמו... הוא גילם תיכוניס בסרט הקודם של ג'וש טרנק.
כן, אבל הוא העלה מאז הרבה מסת שירים, אני חושב, לקראת התפקיד הבא שלו, וזה לא יכול לעבוד. הם אמורים לשחק ילדים, וחוץ מג'יימי בל, שהדמות שהוא מופיע בתורו בקומיקס, זה אמור להיות הכי מבוגר מכולם, בן גרים הוא הדוד המטורף, הוא במשפחה כאילו, ג'יימי בל הוא היחיד שאשכרה נראה כמו ילד. כל האחרים נראים כמו מבוגרים, באחת מהסדרות תיכון האלה, שהיה לך בשנות ה-90, שבין ה-30 אז הולך להעמיד פנים שהוא בן 18, והקהל הולך להגיד,
כן, בינתיים, טובי קבל מגלם את דום, הוא אמור להיות בן פחות מ-30. אומרים, הוא התחיל כשהוא היה יותר צעיר מריד ריצ'רד, כן. לפני עשור בערך, אז הערכה הוא צריך להיות בין 26-27 בסרט. מעבר לזה שהם לא עושים שום דבר עם הדמות שלו שנותן הכנה לזה שהוא יהפוך לכזה נבל ממורמר.
לא, הם נותנים, הוא מרים את היד באוויר באצבע משולשת לממשלה.
וואו. הם אומרים שהוא טיפוס בעייתי, אבל כשהוא עובד איתם הוא בסדר, הוא לגמרי נורמטיבי כשהוא עובד איתם.
אגב, הגרסה של הסרט הזה לאנטי ממשלתיות היא מאוד מוזרה, כי אם, אתה יודע, הסרט
עושה... מה עם הממשלתיות בכלל?
לא, לא, כן, הסרט הזה עושה רעשים שלה, אתה יודע, הממשלה תיקח מאיתנו את ההמצאה הזאת, ולאור ההתנהגות של הדמויות, התגובה היחידה של הקהל זה, כן, היא צריכה לקחת את זה מכם. הוכחתם מיליון פעמים שאתם טובים עוד בלבנות דברים, אתם לא יודעים איך להשתמש בהם. אתה יודע, הממשלה לוקחת את בנג'מין גרים, ומה היא כבר עושה לו? היא משמשת בו כדי להציל חיים של חיילים אמריקאים ברחבי העולם. אוי האימה! ג'וני סטורם רוצה גם כן להפוך לחייל, כי הוא רואה איזה כיף, איזה כיף, יותר כיף לבן גרים להיות תקוע, ואבא שלו אומר לו, לא, אתה לא צריך לעשות זה, והשאלה של ג'וני, למה לא? והשאלה של הקהל ביחד איתו זה,
למה לא?
למה לא?
הוא כלי נשק.
אז עזוב שהוא כלי נשק, אתה מעדיף שהוא יהיה סגור בבית הזה, בבסיס שבו הם סגורים, ויעשה מה?
דרך אגב, לא כל כך ברורים היחסים בין החברה לבין הממשלה, כי זה נהיה כאילו, מדי פעם מתכנס הדירקטוריון של החברה, ואומר מה הולכים לעשות ומה לא לעשות. ואז פתאום הם גם קשורים לצבא ולממשלה, ולא, בשום שלב לא מסבירים לנו מה בעצם הסמכות של האנשים האלה. ולומר את האמת, זה שכאילו דוקטור סטורם, זה שהוא בכלל לא מפותר על הנטפוטיזם שהוא מפעיל כדי לקדם את הילדים שלו.
שמעת את הקול שלו, הם רוצים לפטר אותו וזה כזה, אתם לא רוצים לפטר
כן.
אותי.
כאילו, זה לא רק זה, הוא מגייס את מנהל הפרויקט, לניהול הפרויקט הוא מגייס בן אדם שהוא תיכוניסט שהוא מצא ביריד מדע, ועוד מישהו שסולק מהחברה כי הוא ניסה לשרוף אותה. אני הייתי מפטר אותו, לא יודע.
עכשיו, השחקן הזה, רגי קאטי, אין לי מושג מי הוא. כאמור, יש לו קול נהדר, יש לו קול בס מאוד נעים ועמוק, והבמה התאהב בקול הזה כל כך שנותן לו לדבר ולדבר ולדבר, אפילו שאין לו שום דבר מעניין או חשוב להגיד, והוא אומר שטויות. בשלב מסוים של הסרט, לקראת הסוף, זה נראה כאילו יש לו חוט בגב, כמו לבובות פעולה, וכל מה שמושכים אותו אומר איזה משפט אקראי. תאמין בעצמכם, יילחמו בכבוד, צריך להיות ביחד. הוא אומר את זה בלי שום הקשר, הוא נשרף בחיים בשלב מסוים, ועדיין אומר את המשפטים המטופשים האלה.
זה לא רק זה, זה אחרי שאנחנו ראינו שדום יכול להרוג כל בן אדם אחר תוך שנייה.
בזה שהוא חושב אליו.
ואותו משאיר בחיים רק כדי שיגיד את המשפט האחד הזה.
כדי שהוא יוכל לעשות חיקוי של כאילו.
מורגן פרימן, אמרתי שהוא מאוד מזכיר את מורגן פרימן, באמת בגלל הכל וכל זה. בסרט לגו מורגן פרימן עושה סוג של פרודיה על המורגן פרימניות שלו. פה זה זה, רק בלי המודעות העצמית.
הגרסה הרצינית לפרודיה על המקור. עוד שחקנים בסרט, מיילס טלר, שדיברנו עליו בוויפלש.
ורק שם, אני חושב.
כן, כן. אני חשבתי שהוא היה אחלה בוויפלש. הרבה מזה נבע מהעובדה שהיה לך את
ג'ייקי סימונס.
את ג'ייקי סימונס שיסתור לו כל פעם.
גם פה מישהו יצריך לסתור לו כל פעם.
איך עכשיו, עוד פעם, הקונספציה המקורית של הדמות היא בתור מדען מכובד כזה, עם קצת, מישהו שהוא קצת מרחף כל הזמן כי הוא כל כך חכם. יש שורה מאוד חביבה עליי מקומיקס של ארבעת המופלאים, טרו סטורי, שבו הוא צריך להמציא תחום מדע חדש לגמרי, והוא אומר, טוב, מישהו משתמש בעולם הספרות כדי לפלוש לעולם אמיתי, כדי לפתור את זה אנחנו צריכים להיכנס לתוך ספר. אני אצטרך ליצור דיסציפלינה מדעית חדשה לגמרי, תנו לי יומיים, אני אחזור אליכם.
סבבה.
כן, ככה הדמות הזאת היא עובדת.
הוא לא יותר ממשימה בלתי אפשרית.
אפילו יותר, כן. עכשיו, פה בסרט לוקחים את זה, הם אומרים, לא, אנחנו לא הולכים לעשות זה. מה הם כן עושים? מה האישיות שלו?
הוא במשך 7 שנים עובדת מכונת הפרוטציה, שעובדת חלקית. ולא מספר על זה לאף אחד.
לא, אבל כן, מה האישיות שלו?
אני איך מה היה צריך לקרות? כן. ריד ריצ'רדס היה צריך ללכת לעבוד בדיילי בוגל. ביוגל. ושם, ביוגל?
כן.
זה אותו דבר. ושם ג'קי סימונס משחק את ג'יי ג'ונה ג'יימסון, והוא צועק עליו כל פעם שהוא עושה טעות, כל פעם שהוא הוא מחשב נוסחה לא בקצב הנכון.
הדבר היחיד שהסרט מוצא לעשות עם הדמות הזאת, מעבר לעובדה שהוא לא החלטי לחלוטין, זה העובדה שהוא סופר קריפ, באחת מהסצנות הכי אין לי מושג מחשב עליה בסרט, ובסרט הזה יש המון סצנות כאלה.
אתה מדבר על הספרייה?
כן, הוא ניגש לספרייה איפה שסוזן סטורם יושבת ואופן.
לפני שאנחנו אומרים את זה, בעניין של חברת, החברה אולי הטכנולוגית הכי מתקדמת בעולם.
כן.
יש להם ספרייה. לא חבל על המקום? עכשיו, ספריית בית ספר כזאת, לא איזה משהו עם ספרים באמת עתיקים לשימור.
עכשיו, סוזן סטורם יושבת ועובדת, תוך כדי שהיא מספקת אקספוזיציה לקהל על לצילי איזה מוזיקה היא עובדת.
כן, פורטיסד אגב.
פורטיסד. אני מניח שזה מאוד חשוב למעריצי פורטיסד.
סואן פורטיסד שאל באמת אם האם הציגו את זה בתור להקת ה-90s, פורטיסד.
וריד ממשיך להטריד אותה, אחרי שנותנת לו כל סימן שבעולם שהיא לא רוצה לדבר איתו.
כאילו אחד הסימנים כזה, זה פשוט לקום וללכת.
והוא ממשיך, ואחרי כמה סצנות הסרט אומר, לא, הם עכשיו בסדר, הם עכשיו ביחד.
כן.
ואני כזה, למה? הוא סופר קריפ. אם אני הייתי אבא שלה, אני עכשיו הייתי מסלק אותו מהבניין, כי בכל...
לא, 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 אתה לא ראית מה הוא עושה ביריד מדע.
אני כאילו, באמת.
שמע, נראה לך שאבא שלה הוא אדם שמקבל החלטות נבונות בשלב כלשהו בסרט?
עכשיו.
הוא אשם לא פחות מהם בכל הבלגן שנוצר. הוא השאיר אותם עם מכשור שאמורים להשגיח עליו, אמורה להיות הבטחה שעבור
אישי. שנייה, שנייה.
הוא השאיר את הבת שלו יחד עם חבורה של שיקורים, לשמור על המכשיר הזה.
עם המפתחות בפנים.
כן.
עכשיו, בוא נדבר על הבת שלו, סוזן סטורם. היה לנו 3 גרסות של סוזן סטורם, זאת הבינונית ביניהם, כאילו, הכי גרועה ללא ספק הייתה ג'סיקה אלבה, וזה לא בגלל ג'סיקה אלבה, היא לא שחקנית טובה, אבל הדמות שלה בסרט ההוא נכתבה. בתור יצור הכי בלתי נסבל בעולם. שורה נהדרת מתוך פנטסטיק פור 2, Rise of the Silver Surfer. לא אכפת לי שהעולם עומד להיות מושמד, מה עם הניסויים שלנו?
אני לא ראיתי את הסרט במלואו, אבל היא נכתבה שם בתור ממש האישה הסטריאוטיפית ביותר שיכול לחשוב עליה.
אז פה הלכו הפוך וכותבים אותה בתור קרת הרוח הסטריאוטיפית, היא כזה, אני לא נכנסת לעניינים רומנטיים, כי אני רואה דפוסים בכל דבר, ורומנטיקה זה בסך הכל כימיקלים במוח.
עם מי הבינונית אתה אומר שהגרסה מ-94 היא הטובה ביותר?
כן.
וואו.
כי היא הפחות גרועה. לא כי היא הטובה ביותר, אני לא זוכר שום דבר רע לגביה. אבל באמת, אילו, היא מדברת כזה, אני חסרת הרגש, אני מלכת הקרח, היא אומרת זה על עצמה.
למה את שומעת מוזיקה? אני מזהה דפוסים. לא אני נהנית מהמוזיקה.
חס וחלילה.
לא זה עוזר לי להתרכז, אלא אני מזהה דפוסים.
כאילו, לא נעים לי להגיד, אבל הם כתבו אותי בתור פריג'ית לחלוטין, והיא לא, אין שום רגע של אפשרה, אין כזה, אני למדתי...
לפחות לא מנסים ליצור ביניהם סיפור אהבה, למרות שאנחנו יודעים שאמורים להיות זוג נשוי בעתיד.
לא, הם מנסים, זה פשוט, אני חושב שהם עשו את זה כל כך גרוע שלא הולך להם.
ויקטור וון דום מנסה יותר ממנו, והוא קריפ.
כן, כולם קריפים. כאמור, מייקל בי ג'ורדן, אוי, מייקל בי ג'ורדן המסכן.
מאיזה, תחשוב כמה אנשים חושבים שהוא שחקן כדורסל.
עכשיו, מייקל בי ג'ורדן לועק לתפקיד ג'וני סטורם, מה שמיד עורר סערת שנאה באינטרנט, כי אוי ובוי, הדמות בקומיקס היא לבנה, והוא אפרו-אמריקאי.
זה שינוי... הוא היחיד ביניהם שיש לו ניסיון בסרטים.
זה שינוי נוראי מהמקור, כאילו... אם אתם יודעים עובדה שבמקור זה היה בתקופת מלחמת וייטנאם והם נסו לחלל להילחם בקומוניסטים, אז בעצם לא, כל דבר שנעשה עם הדמות משנות ה-90 הוא שינוי מהמקור. עובדה נוראית לגבי המקור, במקור ריד ריצ'רדס פגש והתאהב בסוזן סטורם כשהוא היה בן 18 והיא הייתה בת 13.
אוקיי.
אוקיי, אז
חצי
כן.
חצי מזה מתקיים גם פה.
צריך לשנות את המקור מדי פעם, חבר'ה. הבעיה היא לא שהוא אפרו-אמריקאי. הבעיה היא שלא נותנים, שהדמות שלו כתובה באופן כל כך נוראי, הוא... פאג סטרוטיפי כזה, שיוצא למרוצים יכול להיות בלילות, כי...
אבל מצד לא שני הוא גאון טכנולוגי.
לא, הוא לא גאון טכנולוגי, הוא מכונאי, הוא מכונאי מאותו.
מכונאי גאון.
הם מביאים אותו לשם בתור מכונאי, ויש לכם מיליון מכונאים. אתם בניין שלם של גאונים, אתה מביא את הבן שלך כי...
שוב, נפוטיזם.
כן, בתור נפוטיזם. ואני מניח שהקשת של הדמות...
כל כך הרבה ועדות חקירה צריכות לקום בעקבות הסרט הזה.
אין לאף אחד מהדמויות האלה קשת. ג'יימי בל בתור בנג'מין גרין. הקשת...
הוא הדמות היחסית עמוקה פה.
כן, עכשיו, מה הקשת הרגילה של הדמות כזאת? הוא צריך להשלים עם העובדה שהוא נהפך למפלצת והוא לא יחזור. בסרט זה קורה? לא, הוא נהפך למפלצת והוא לא משלים. כלום לא קורה לו אחרי שהוא נהפך למפלצת.
זה דבר שבגרסה מ-2005 יחסית הצליחו...
כן, וזה בעיקר בזכות מייקל צ'יקליס. כן. אתה יודע, מייקל צ'יקליס נראה כמו בן אדם מבוגר שיכול לעבור תהליך. ג'יימי בל נראה כמו ילד בן 18, וכשתוקעים אותו בחליפת CGI הזאת, אין לו מה לעשות.
ג'יימי בל הוא בעיניי שחקן טוב. באופן כזה גם פה הוא לא איום ונורא. אבל קודם כל, הוא מופיע לאיזה 20 דקות אולי בכל הסרט, כי... רוב הזמן הוא בכלל לא נוכח, וכשהוא נוכח, אז חצי מזה זה באמת פשוט דמות CGI. ומנסים לגרום לו להיראות כאילו הוא זה שהכי מתענה, כי הוא עבר את השינוי הכי בולט, הוא זה שלא יכול בשום צורה לחזור לחיים שהיו לו קודם. אבל החיים שהיו לו קודם היו די גרועים, היו
כן.
ממש מסריחים. הוא חי בתנאים קשים,
עם משפחה שלא סובלת אותו. כן. אוקיי. אחד מהרגעים הכי מעליבים בסרט, באמת, יש לדפינג, יש לו קריאת קרב אייקונית שהופיע בסרטים הקודמים, It's Clubbering Time. בסרט הזה מגלים לנו מה המקור שלה, It's Clubbering Time, זה מה שצועק האח
הבכור. לא יכולים לראות כזה פודקאסט, עשיתי עכשיו פייספאם.
It's Clubbering Time זה מה שהאח הבכור של בנג'מין גרין צועק כשהוא מכה אותו. בנג'מין גרין מאמץ את קריאת הקרב מהאח המכה שלו.
כן.
זה לא פרוידיאני, זה פשוט... נורא והיום.
אם זה לא מספיק, אז לקראת סוף הסרט הוא שוב אומר את זה.
כן.
נגד, לא דוקטור, נגד דום.
נגד ויקטור פון דום שטיין.
כן.
דום שטט, דום שטרנג.
והוא אומר את זה 10 שניות אחרי הרגע שהוא היה צריך לומר את זה. הייתה שנייה שהיה מעולה שהוא יגיד את זה. פשוט הייתה דרמטיות. המוזיקה התגברה, הוא הביט ככה בנחישות לעבר האויב הנצחי, כי הוא מכיר 5 דקות. פה הוא היה צריך לומר את זה. הוא לא אומר את זה, הוא אומר משהו אחר, ואז הוא רץ לעבור, ותוך כדי זה הוא אומר, It's Clubbering Time.
זה לא משהו שצריך להיות מוצג בגרסה רצינית של הדמויות של הסרט הזה. הפרט הספציפי הזה, זה נשמע כמו שמתוך פרודיה של מל ברוקס. כאילו, הדמות שצועקת את מה שאח הבכור שלה הציג כשהוא הרביץ לה. זה לא נשמע כמו משהו מפרודיה על פנטסטיק פור.
רק אם זה ביידיש.
כאילו, כן. איש ניץ קלאברנדלאכט. לא יודע. אוקיי.
אנחנו כבר די מעריכים בדברים.
אנחנו די מעריכים. בוא נסיים עם הקרב הסופי של הסרט, כי יש באמת...
אני חושב שסיימנו איתו כבר.
כן. יש סרט אקשן אחד בסרט גיבורי על הזה, וכאמור, היא כל כך חסרת השראה ודמיון, היא מתרחשת ב...
יש לנו בעיה מאוד רצינית פה עם זה שאנחנו אפילו לא יודעים מה המניעים של הרשע.
הוא מטורף, הוא רע. זה יותר גורם מדרן קרוס באנטמן. באנטמן לפחות היה לך את ההסבר, אוקיי, הכימיקלים האלה מתערבבים עם המוח.
שזה גם היה די גרוע, אבל לפחות היה לו זמן לתכנן תוכנית.
כן, ופה יש לו שני מניעים. המניע הראשון זה, אני רוצה לחזור הביתה, כי הוא לא ניסה להגיע לכדור הארץ במקור דוקטור.
חטפו אותו.
כן, ואחרי שהוא מצליח לחזור הביתה.
הם הרעים.
ואחרי שהוא אומר, אוקיי, חזרתי לבית שלי, למימד איקס הזה, עכשיו אני רוצה להשמיד כדור הארץ.
על ידי זה שאני אפרוח אותו לחור שחור.
על ידי זה שאני רק קרן לייזר.
שזה איכשהו לא ישפיע על הכוכב שלי.
אני רוצה לראות קרן לייזר לשמיים, כי עשו את זה באקסמן אחד ובאבנג'רס אחד, אז כאילו קרן לייזר לשמיים תמיד עובד בסרטים כאלה.
כן, זה תמיד נגמר טוב. בשני הסרטים ההם זה באמת עבד מאוד יפה, מי שתכנן את זה.
אוקיי, בחמש דקות הצגה של וון דום בתור נבל עם כוחות על, הוא יכול לעשות הכל, כאילו יש לו טלפתיה ככל הנראה, הוא יכול לפצץ לאנשים את המוח, הוא יכול לראות לייזרים, הוא יכול להזיז דברים,
הוא יכול לעוף.
כן, הוא בלתי פגיע כמעט לחלוטין, ולכן, אחרי שהוא הורג באמת בבסיס עשרות, מאות אנשים, בכוח המחשבה בלבד, כשארבעת המופלאים באים להילחם בו בממד שלו, הוא מעיף אותם באוויר עם סלעים.
כן.
למה?
שאחד מהם הוא סלע.
כן, למה? באמת, למה? ואיך הם מנצחים אותו?
הם דוחפים אותו.
כן. הם ניסו להרביץ לו בהתחלה וזה לא עבד, ואז הם הרביץ לו קצת חזק יותר, הסוף.
תדאם.
אנטי קליימקס.
שמע, זה בן אדם שיוצר קרן ששואבת עצים, אבל לא אנשים, איכשהו. מהרגעים המופלאים האלה שהסרט מנסה לשמור על דירוג גיל, ולכן הוא לא מראה לך אזרחים נפגעים, אחרי שהוא יראה מלא אנשים
נפגעים.
שיתפוצץ להם ראש. הידע שהקרן הזאת פשוט היא שואבת עצים מהקרקע, וקצת מכוניות, אבל אנשים מצליחים לרוץ ממנה, בלי
באמת?
בעיה.
אני אפילו לא יכול לכעוס על הסרט הזה. אני מלא רחמים על כל מי שמעורב, כי אני לא אתפלא אם זה יהרוס להם את הקריירה, כאילו, איך ג'וש טרנק מצליח להחלים מדבר כזה? איך מייקל בי ג'ורדן מצליח להחלים מדבר כזה? קייט מארה יש לה ותק, מילא.
אין כזה ותק, זה...
יש לה מספיק, אתה יודע, יש לה יותר משני סרטים מתחת לחגורה שלה. מיילס טלר יש לו שני סרטים, אבל לפחות אחד מהם זה סרט, הוא עמד לאוסקרים.
כבר יצאו לו את הקריירה.
כן, הוא כבר הופיע בוויפלש, הוא עוד בסדר.
ג'וש טרנק הוא זה שהכי נפגע מזה כנראה, כי...
ותקשיב, בצלק,
אפילו... כל הסרטים שהוא עשה עם סרטי גיבורי על, וזה הסרט שיותר הזכרו לו.
חצי מהם גרועים.
כן.
חצי מהסרטים של האנשים שמגלים כוחות על ומשתמשים בהם לאופציות לא ברורות הם גרועים.
אתה לא רוצה שהרקורד שלך יהיה אחד משתיים כשאתה מתפרסם.
ובאמת, אתה יודע, אפילו אם מחשבים את ההתערבות של האולפן, אני מצטער. קשה כל כך לתת לו הנחה, כי גם הגרסה שלו של הסרט כנראה הייתה מאוד מאוד גרועה, היא פשוט הייתה גרועה באופן אחר. היא הייתה סתם יותר אפלה ומדכאת ויומרנית, עם אפילו פחות אקשן, לפי איך שהוא מתאר את זה. אז כן, ארבעת המופלאים, זה הסרט הכי גרוע של השנה?
עדיין אי אפשר לומר.
לא, בינתיים, ממה שראינו, ממה שביקרנו לפחות.
מועמד חזק.
מועמד חזק, כן. זה הגודזילה של 2015. רק שזה יותר גרוע מגודזילה.
יכול להיות.
בגודזילה, גודזילה הופיע לעשר דקות, בארבעת המופלאים, ארבעת המופלאים הופיעו לדקה אחת.
משהו כזה, טוב, חפרנו על זה רציני.
נעבור לסרט השני להשבוע, נעלה את רמת האיכות ואת רמת הקריפ בחדר, אנחנו הולכים לדבר על... I think you're making a mistake, I think you really want to talk to me. Sorry, I have three other interviews to do before this party's over. Yeah, but they're not working on something that'll change the world as we know it. They say they are. Yeah, but they're lying. There is a limit, even to the imagination. Human teleportation, molecular decimation, breakdown, and reformation is inherently purging. Where our greatest creations meet our deepest fears. Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong. You are about to go beyond that limit. הזבוב, The Fly. לא The Fly המקורי שבו וינסנט פרייס הסתובב בתור ראש מיניאטור של זבוב.
אבל The Fly יותר מפורסם כיום.
כן. The Fly מ-1986, סרטו של דיוויד קרוננברג, תסריט של צ'רלס אדוארד פוג ודיוויד קרוננברג, על פי סיפור קצר בשם ג'ורג' לנגלן. ובסרט משחקים ג'ף גולדבלום, ג'ינה דייביס וג'ון גטס.
כן.
שלושה שחקנים.
האמת שכן, כשחושב על זה...
זה סרט מאוד מינימליסטי. זה אומר לכם הרבה על הגרסה הזאת של פנטסטיק פור שיצא ממנה ואמרנו, למה נשווה את זה? סרט של דייוויד קרוננברג. במאי גיבורי העל הידוע הוא דייוויד קרוננברג.
עכשיו, זה סרט שמאוד הצליח כלכלי. אני מסתכל עכשיו, התקציב שלו היה 9 מיליון דולר, והוא הכניס מעל 60 מיליון.
פנטסטיק פור עלה 120 מיליון דולר, הכניס 24 מיליון. וכשאני רואה את פנטסטיק פור, אני מצטער לחזור עליו שוב, למה הוא עלה 120 מיליון דולר? הוא צולם בתפורת חדרים חשוכים עם 4 שחקנים לא ידועים, ובחור שמדבר הרבה. זה היה צריך לעלות 20 דולר.
אני חושב שהם ניסו באמת לבנות את המכונה הזאת שמעבירה בין ממדים. בכל אופן, עזבו.
כן.
עזבו עוסק ב...
סף ברנדל.
עוד פעם, אני אגיד עוד פעם, זה סרט שהעלילה ממש שבזכותה מפורסם, מתחילה רק בערך באמצע. יש לו הקדמה די ארוכה. סף ברנדל, שהוא ג'ף גולדבלום.
כן. כשהוא עוד היה חדשני ומרתק.
כשהוא היה נסבל יחסית.
הוא היה מאוד נסבל.
הוא מדען צעיר שמשכנע את העיתונאית ורוניקה
קווייף.
כי בסרט של קרוננברג זה שם לגיטימי. הוא משכנע אותה לבוא אליו למעבדה. מראה לה קצת דברים נחמדים שהוא המציא. הוא המציא מכשיר טלפורטציה. עכשיו, כרגע הוא יכול להעביר שם רק חפצים דוממים, שזה מדגים לה, לדעת שהוא מבקש ממנה פריט לבוש.
סרט של קרוננברג.
כן, שוב. אוקיי. פה הסרט מכיר בזה שהגיבור שלו הוא קריפ. נתחיל עם הפרט החשוב הזה.
כן, אבל זה בסדר, כי גם הגיבורה היא סמי קריפית, אז לא כזה אכפת לה.
כן. מכשיר הטלפורטציה כאמור, הוא פיתח אותו, אבל הוא לא לגמרי יכול להסביר איך זה עובד, כי הוא בעצם... עובד עבור חברה אחרת שמבקשת ממנו לייצר חלקים, ומכוח החלקים האלה הוא הצליח להבין...
לא, 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 מה שהוא אומר זה, אני קורדינטור, כן. אני מתקשר לכל מיני מדענים שמתמחים, זה אגב הרבה יותר טוב, גרסה הרבה יותר טובה לאיך יוצרים דברים.
אף אחד לא יודע שהוא עושה את זה.
כן, הוא פשוט מזמין כל מיני חלקים ודברים שעושים דברים מאנשים שמומחים, כאילו, אני אומר, הבחור שעוסק בקווי תקשורת, אני מזמין ממנו קבל שיכול לעשות א', הבחור שעוסק ב... איך לחשב משקל ותחולה של חפצים, אני מזמין ממנו סורק ב'
והכל נעשה בעזרת מחשב שמטפל את הכל.
והצלחתי ליצור את הדבר הזה, אפילו שאני לא יכול להסביר לך איך כל חלק בנפרד עובד, רק איך הם מתחברים.
בדיוק.
זה גרסה הרבה יותר אמינה של מדע מכל דבר שקורה בפנטסטיק פור, או ברוב סרטי המדע בדיוני.
עכשיו, ורוניקה עיתונאית, אז מי הסתם היא רוצה לדווח, ברגע שהיא רואה שזה יכול להעביר גרביון מתא אחד לתא השני. וסף לא רוצה שהיא תפרסם, כי זה עדיין לא מוכן לפרסום לציבור.
מבחינתו עד שהוא לא יכול להעביר יצורים חיים.
הוא הציג לה את הרעיון בתור משהו שישנה את העולם, אבל הוא מודע לזה שזה עדיין לא גמור.
למרות שגם בשלב הזה זה ישנה את העולם.
ריד ריצ'רדס בשלב הזה היה נכנס פנימה. סף מחכה עם זה, הוא לאט לאט מנסה לפתח
ולפתח יחסים עם ורוניקה,
כן.
וזה דווקא מצליח לו.
כן, לדעתי זו הייתה המטרה המקורית שלו. אם הוא לא רוצה שהיא תכתוב את הכתבה, כנראה שזו הייתה המטרה המקורית, בזמן שהעורך שלה הוא גם בעלה ישעבר וגם קריפ לא קטן, הוא עוקב אחריה ועורב לה בחנות בגדים ודברים כאלה. בשביל מסוים סף מחליט כן לעשות ניסוי על יצור חי קוף בבון שהוא השיג איכשהו. הפעם הראשונה לא עובדת, וזה הרגע שבו אנחנו נזכרים שקרוננברג הוא לא מהבמאים שאוהבים לצנזר את עצמם. זו הנקודה שכנראה צריכים לעבור אותה כדי להצליח לעבור את שאר הסרט.
זה גם אחד המקרים שאנחנו צריכים להזכיר, שאת האפקטים המיוחדים של הסרט עשה אחד, רגע, אני עכשיו אחפש
רק אחד, לא אותי יותר.
ניהל אחד. רשמתי את השם ועכשיו אני לא מוצא את זה.
הסרט קיבל אוסקר על האיפור.
כן, והבחור שעשה את האפקטים המיוחדים עשה אחרי זה נהיה במאי של הזבוב 2.
זה לא דבר טוב.
תשמע, הוא ניסה לפחות. אבל מה, בוא נראה. קריס וואלס, שהיה המעצב גם בגרמלינס המקורי, נזכר לעשות את עבודת האפקטים, ווואו. כאילו, אז זה עבודה מאוד מרשימה.
זה אפקט לי של שנות ה-80, אז
דבר ראשון הכל פיזי.
חלקם מיושנים, אבל זה נראה טוב.
זה עובד באווירה של הסרט. עכשיו, ציינת
שקרונברג... זה מצליח להיות מפחיד כשצריך.
כן, ציינת שקרונברג לא מצנזר, אז באמת, הוא מנסה להעביר בבון. עכשיו, ברוב ה... עכשיו, זה לא עובד לו. ברוב היוצרי הסרטים הוא פשוט מראים כמה כתמי דם על המכונה. הוא מתחיל בלהראות כמה כתמי דם, ואז ג'ף גולדבלום פותח את התא, ואנחנו רואים שהבבון נהפך בפנים החוצה. אינסייד אאוט.
זה די מחריד.
אבל סף ממשיך לנסות, עד שיום אחד...
הוא משתכר, אנחנו רואים פה איזה קו חוזר.
והוא מחליט לעשות את זה על עצמו. כי הוא הצליח כמעט עם הבבון פעם הקדמת, והוא הצליח...
הוא הצליח עם בבון נוסף.
והוא הצליח עם סטייק.
מאיפה? עם סטייק גם, אבל הסטייק לא היה... אוקיי, הסטייק הוא מה שגרם לו להבין מה הוא צריך לעשות. כי הסטייק יצא עם טעם סינתטי, ואז הוא הבין שהמחשב בעצם לא מבין בשר, לא מבין... איך להרכיב בשן חדש.
כן, הוא מבין איך להרכיב את הצורה, אבל לא מבין איך עובדת הטקסטורה.
השכבות הפנימיות וכל זה.
אנחנו נגיד
לזה... זה גרביון נגיד הרבה יותר קל, או כי זה חומר דק ו...
לא, אתה לא צריך לטעום את זה, אתה לא צריך לעשות שום דבר חוץ מלהרגיש את זה.
אתה צריך להרגיש את המגע.
כן, אבל לא הרבה יותר.
אבל הפעם השנייה זה מצליח. אחרי שהוא מבין מה צריך לעשות, הוא מצליח להעביר בבון, אני לא יודע מאיפה הוא משיג אותם, מתא אחד לתא שני, ללא בעיות, ללא תופעת לוואי. ואכן, לילה אחד, בגלל שוורוניקה לא נמצאת איתו והוא מתוסכל, הוא משתכר ומחליט להעביר את עצמו במכונה. בעיקרון זה עובד.
רק שהוא לא שם לב.
הוא לא לבד.
שאיתו בתא נמצא זבוב.
כן.
עכשיו, זה הקטע שבו הסרט...
זה הזבוב.
כן. זה הקטע שבו הסרט מבקש שתתעלם מהעובדה שאלה אם זה תא סינתטי ושטוף לחלוטין, יש איתו מיליון יצורים ביולוגיים קטנים. לצורך הבחירה של הסרט, הדבר שהורס אותו, זה העובדה שנמצא איתו עוד יצור חי, לא יודע, רב מולקולרי.
כן.
כן? אז כנראה המכונה יכולה להבדיל בין אחד תאים, אבל לא משנה.
במקרה הזה זה העניין, המכונה לא מבדילה בין שני היצורים.
ומה שקורה זה, עכשיו מהאמצע של הסרט, מתחיל תהליך מאוד מאוד איטי, שבו סף משתנה.
זה הופך לסרט אימה.
כן, שבו משתנה לאט לאט לזבוב אנושי, וזה מתחיל בזה, זה מתחיל קצת כמו ספיידרמן הרגיל, שהוא מקבל, הוא יותר חזק.
הוא מאמין שהמכונה תיהרה אותו בצורה הזאת, הוא נעשה הרבה יותר אנרגטי.
תראה, ג'ף גולדבלום מוריד את החולצה, והוא נראה מאוד מאוד טוב.
נסדר לך תמונה.
לתקופה, כאילו.
הוא נעשה מאוד אנרגטי, בו זמנית גם כל הזמן צורך סוכר.
כן, והוא נהיה הרבה יותר אימפולסיבי ו... אלים,
הוא
נגיד.
מנסה לשכנע את וורוניקה לעבור גם במכונה, כי הוא בטוח שזה מה שיהפוך אותה, כן, לסוג של אשת על, נקרא זה. משהו כמו אצל ניטשה. אבל, הסופרמן במובן של ניטשה, לא במובן של הקומיקס.
אבל ככל שהזמן עובר, הוא וורוניקה מבינים שהשינוי הזה הוא לא לטובה.
כי הוא הופך לזבוב.
כן, וורוניקה...
זה לא מטאפורה או משהו.
וורוניקה צריכה להתחבר עם בעלה לשעבר, עם האורך שלה, בניסיון לעצור את ברנדל לפני שהשינוי הסופי יקרה. וכבונוס נוסף לאימה, מסתבר שהיא בהיריון, והיא לא בטוחה אם זה מהסקס, לפני או אחרי שהוא עבר במכונה.
זה מוביל... טוב, אנחנו כבר ממש... ממש מתקדמים פה, אתה רוצה שנעצור?
אני רק רוצה לציין שאני מאוד אהבתי את העובדה שהיא הייתה צריכה להיות עם בעלה לשעבר בסוף, כי הסרט הזה שואל את השאלה הקלאסית של מי המפלצת האמיתית? האדם הוא הזבוב האנושי ועונה בצורה הגיונית לחלוטין, זה הזבוב המפלצתי שאוכל אנשים, זאת המפלצת האמיתית.
כן, בדרך כלל.
לא, כי בדרך כלל זה הפוך הזה כזה.
זה היצור הזה שממיס חלקי גוף, בעזרת הרוק
שלו. שנראה כאילו יצא מסרט של קרוננברג.
מפתיע.
אוקיי, בוא נדבר באמת על ה...
זה בחירה מעניין את הקטע הזה שבהתחלה הוא מראה לנו את זה הפוך. סט הוא הבחור הטוב ו...
סטטיס. אלא עם דמויות עם שמות... השמות בסרטים של קרוננברג נועדו לשבור את השיניים.
סטטיס הוא בבירור הטיפוס הקריבי שצריך להתרחק ממנו.
כן.
אחרי שסט עובר את המטמורפוזה...
כן.
אהה. אז יוצרות למעשה מתהפכות. הוא הולך ונעשה הטיפוס המסוכן שרוצה את ורוניקה בצורה אובססיבית, וסטטיס הוא זה שמנסה בעצם להציל אותה ממנו.
כן.
בהצלחה חלקית.
תראה, מה באמת יש לנו בסרט הזה? יש לנו תהליך טרנספורמציה ארוך וכואב, ובניגוד לארבעת המופלאים שבו...
כואב לצפייה גם,
כן. עכשיו, בניגוד לארבעת המופלאים שבו הטרנספורמציה הייתה מאוד פתאומית וכל מה שקרה לפני הרגיש לא קשור, פה זה מאוד מאוד חשוב שהוא מראה לנו, הוא בונה לאט ודי, ובאופן ממש ממש טוב, את היחסים בין שתי הדמויות האלה שהם בני אדם קצת מוזרים, כל אחד בדרכו שלו, ומתחברים, זה כמעט כאילו, קצת. לא קומדיה רומנטית, אבל זה סרט רומנטי של קולנברג, בחצי הראשון, זה פשוט שני אנשים מאוד מאוד מוזרים, כל אחד בדרכו.
זה לא מפתיע שקולנברג רוצה שהאישה תתאהב במוזר.
לא, כן, אבל גם
הוא אוהב את המוזר.
לא, כן, אבל הוא, שניהם אוהבים אחד השני, זה לא מין כאלה יחסים שנוצרים לתוך הסרט, ולכן כשהשינוי קורה, זה מאיים לא רק מהבחינה הפיזית, וזה מאוד מאיים מהבחינה הפיזית, זה מאיים גם מהבחינה הנפשית של מה קורה לזוג הזה, זה לא מה קורה לבחור הזה, זה מה קורה לקשר הזה שנוצר. אבל כן, הרוב מה שאנשים ייקחו מהסרט הזה, זה באמת הטרנספורמציה האיטית והכואבת והנוראית, כאילו.
אני מכיר, אני הכרתי הסרט פעם ראשונה מקומיקס, מפרק של זבנג, שבו לא מראים שום דבר, רק הדמויות יושבות בקולנוע, והבלוני דיבור שיוצאים מכיוון המסך, מתארים את תהליך השינוי הזה, וזאת איברים שנופלים, וכל מיני רגעים.
שום תיאור לא עושה לזה באמת צדק, כאילו.
אבל זה בערך, זה כאילו, אני לא ידעתי עד כמה זה כן מתאר את התחושה. הדמויות שם הן פשוט, הן נחרדות מכמה שזה גרפי ופשוט גואלי, אבל מצד שני נהנים מהסרט. כי הסרט עצמו, הדמויות עמוקות. הדמויות הן כן בנויות באמת כ... אתה רואה שם בן אדם שהולך ומאבד צלם אנוש בצורה הכי מילולית שאפשר. אבל גם כשהוא עושה את זה, הוא עדיין, יש בו איזה מאבק פנימי. רואים שהוא לפעמים כן מבין שהוא עושה משהו לא בסדר, והוא רוצה לעצור את עצמו, אבל זה הולך ונעשה חזק ממנו.
אני חושב שקרוננברג הוא הדבר הכי קרוב שיש לנו לביולוג בקולנוע. זה מישהו שהעניין שלו, הוא מעוניין בנפש ובתאומות המוח, מה שנקרא.
אבל גם יותר, באיברים הפנימיים.
הוא יותר מעוניין בפיזיות של הגוף. זה משהו ש... אתה יודע, בסרטים, ההתעניינות הפיזית בדמויות היא בדרך כלל רק מבחוץ, כזה איך מישהו נראה טוב או רע.
הוא עשה סרט לפרויד.
כן, אבל גם פרויד, זה אחד הסרטים הפחות טובים שלו. לא הרבה אנשים אהבו את שיטה מסוכנת, קראו לזה. הסרטים שאנשים זוכרים אותם, הסרטים שאנשים אוהבים, זה באמת הסרטים המאוד ברוטליים והמאוד מתוארים. אפילו בסרט כמו אקזיסטנס, שזה סרט על משחק מחשב בתוך משחק מחשב, יש לך סצנות ארוכות שבהם אתה רואה חלקי גוף נפרדים ונפתחים ומורכבים מחדש. זה ממש מתעניין.
וזה מהסרטים הטובים ביותר שלו.
כן, אני חושב שהרבה מהסרטים. אני לא ראיתי מספיק מהסרטים הסופר מוקדמים שלו, נגיד את The Brood, שאני ממש צריך להשלים, כי כל פעם שאני רואה סרט שלו מהמוקדמים, אני אומר, האיש יודע מה הוא עושה. האיש אוטור במובן הכי קלאסי של המילה, יש לו חזון ייחודי, ויש לו יכולת טכנית מצוינת להעביר את זה הקולנוע.
בעשור האחרון בערך הוא די זנח את הקו הזה של, כן. של איברים, ויותר מתעסק באלימות יותר קולנועית נקרא לזה.
וזה עובד, אבל
כן,
יש...
אני עדיין חושב שהוא חלק מהסרטים החדשים שלו הם ממש טובים בעיניי. אבל כן, זה נראה כאילו בשלב מסוים, אני לא אגיד שאני מסוף ידעתי מבחינתו הוא היה יכול עד עכשיו לעשות סרטים... שהם מאוד מתמקדים באמת באנטומיה, אבל נראה שבשלב מסוים הוא כן התחיל להימשך יותר לעינויים הנפשיים.
אני חושב שמה שמבדיל גם בינו לבין הרבה במאים האחרים של שנות ה-80, נגיד ג'ון קרפנטר, שעשה את The Thing, שמבחינה תיאורטית, The Thing של קרפנטר הוא סרט
לא מאוד... לא מארבעת המופלאים.
כן, לא. הוא סרט מאוד דומה, כי יש לך גם כן משהו שפיזית עובר הרבה שינויים, ואנחנו משתמשים באפקטים פיזיים כדי לתאר משהו שנפתח ונסגר מבחינה פיזית, בשר שמשתנה וזז. אבל בעוד שאצל קרפנטר ואנשים אחרים כדוגמתו, האימה היא לשם האימה, כאילו זה שם כדי להפחיד אותך, אצל מה ש...
מה, קרוננברג?
אצל מה שקרוננברג מתכנן, יש מידה של ריתוק, ואני לא רוצה להגיד אהבה, אבל הוא לא
הייתי אומר אהבה.
כן, הוא לא שם את זה כדי להפחיד אותך, הוא כזה, זה מאוד מעניין מה שקורה פה.
הוא רוצה שתהיה מרותק למסך, ולא תקפוץ פתאום.
אילו, הסצנה...
הוא רוצה שכל דבר, כל דבר מוצג לאט ופירוט, כדי שבאמת, זה לא הפחדות כאלה של הקפצה, של
כן, זה כזה, זה
מה שקופץ על המסך.
זה מפחיד את הדמויות, וזה מפחיד את הקהל, אבל יש לך כל הזמן תחושה של זה מפחיד את הקהל פשוט כי הוא לא קרוננברג, וקרוננברג כשהוא מסתכל על זה אומר, כן, האישה הזאת הרגע הולידה...
רימה.
רימה ענקית, והיא נורא מפוחדת, שזה מעניין, אבל אני קרוננברג, אז כאילו...
זה שזה סצנת סיוט. אוקיי, אם זה היה קורה בסרט, זה היה באמת כבר...
זה סצנה שתופיע בסיוטים שלי לנצח, אני חושב. בשלב מסוים, כאמור, ורוניקה חולמת, אחרי שהיא מגלה שהיא בהיריון, שהיא נכנסת ללידה, ומה שנולד לה זה באמת רימה באורך מטר?
לא מדדתי.
זה נראה ככה. ג'ינה דייביס היא אישה גבוהה, אז כאילו...
כן, והגנים שלה. מה שמעניין בקטע הזה זה שני דברים. קודם כל, שמי שנמצא איתו שם זה סטאדיס. הוא זה שמלווה אותה בלידה, ולפני שמגלים שזה חלום, היה לי נורא מוזר שהוא בלי מסכה שתגן מפני חיידקים. בניגוד לרופאים.
בוא נגיד זה ככה, חיידקים זה לא דגש של אף אחד בסצנה.
האישה יולדת, סליחה, אז היא רגישה לזיהומים. והדבר השני שמעניין שם זה שהיא כל הזמן מנסה להתחרט. וזה בהתחלה נראה כאילו היא נמצאת שם כדי להפיל את התינוק. ואז היא מתחרט כי היא אולי כן רוצה אותו. אבל כשאתה רואה שזו לידה, אז בעצם היא... לא רוצה, היא מתחרטת כי היא לא רוצה שהוא יצא מהגוף שלה, היא רוצה שהוא יישאר מאוחק משאר העולם.
הסרט, אתה יודע, יחסית לסרט קצר עם רעיון אחד מרכזי של אדם הופך לזבוב, אתה יכול להשליך ממה שמציג לך על הרבה הרבה תמות. סף עצמו, לדוגמה, הרבה אנשים אומרים, אוקיי, זה איידס, זה שנות ה-80, ויש מישהו שסובל ממחלה שהוא לא יכול להתמודד איתה, שהופכת אותו בעיני אחרים, ובסופו של דבר בעיני עצמו ליצור לא אנושי. ומצד שני יש לך את ורוניקה שהתמה המרכזית של הסיפור שלה בשלב מסוים נהיית לעבור או לא לעבור הפלה, וזו שאלה של אם האבא היום ונורא, ומבחינתה זה סיפור של לא יודע,
אם האבא יכול... הוא מפלצת.
כן.
מילולית.
תרתי משמע. האם אני עדיין צריכה לשמור על הילד שלו? זו שאלה של גילו אורות ואינסטינקטימאי.
וגם... זה לא רק הילד שלו, זה גם הילד שלה.
וכן, והסיפור של סטטיס מצד שני זה שאלה של מצד אחד אחריות תאגידית של עד כמה אני צריך להתערב ושל עיתונאות חוקרת זה, אני רואה שוורוניקה נכנסת לסיפור הזה עמוק מדי, ואתה יכול...
הוא גם מעורב רגשית בזה, זה גם מאוד משפיע.
ולמרות שאנחנו חושבים עליו בתור קריפ, אני חושב בשלב מוקדם של הסרט, פשוט כי קרוננברג יודע שככה נחשוב עליו, אם יתאר אותו מנגדות מבט של הדמויות האחרות, שמבחינתם הוא... זה שמפריע ליחסים שלהם, אבל כשאנחנו מסתכלים על כל הסיפור מגלת המבט שלו, זה הגיוני לחלוטין, כאילו יש, אתה יודע, מישהי שהיא עובדת שלו כרגע, שמתחילה לחקור משהו, ואז אומרת לו, זה שום דבר, אחרי שהיא אמרה לו, זה הולך להיות הסיפור הכי גדול בעולם, ואז היא מתחילה להיות מעורבת באופן אישי עם נושא המחקר הזה, שהוא מגלה די מהר בעזרת המחקר שלו, אדם מאוד מפוקפק, עם היסטוריה של גנבות וכל מיני דברים תעשייתיים לא... לא סבירים.
היה ש... זו נקודה שבה כל הסיפור מתחיל לעניין אותו, את סטאדיס. ברגע שזה... שהוא מבין שהוא יכול לאבד את ורוניקה לאיש הזה. עד אז היה סתם אומר, זה כאילו, it's a club routine. זה משהו שהוא פשוט עושה כדי להתחיל עם נשים. וכשהיא מתחילה ממש לומר לו, זה אמיתי, אני ראיתי זה בעצמי, זה לא... הוא לא עבד על איזה... זה דבר מהפכני לחלוטין. מה שמעניין סטאדיס בשלב הזה זה לנסות קצת לפגוע במוניטין של סט, כי הוא אומר, אוקיי, אם אני כבר אפרסן את הסיפור, אני כן אהפוך את זה למשהו אישי, אני כן אתן לרגשות שלי להתערב במקצועיות שלי.
אין אף אחד בסרט שהוא טוב באמת. ורוניקה שהיא הקורבן הגדול,
היא הקרובה ביותר הדמות חיובית.
כן, וזה פשוט כי היא זאת שסובלת הכי הרבה לפי הגרסה הקולנועית של מי שסובל ומי שאנחנו...
ברוך הבא קרוננברג.
כן, יש לנו סימפתיה אליו, אבל גם היא, כאמור, היא מתערבת בעניין הזה באופן אישי מדי, אמורה להיות מנותקת בתור עיתונאית חוקרת, והיא כזה, לא, לא, אני אכנס עם הבחור הזה ל...
כן.
יותר מעסקים.
זה לא... טוב, אין מה לעשות, היא מתאהבת בו. כן. וזה אכן נושא שיש... יש הצדקה עלילתית לזה שהיא נמצאת הרבה בדירה שלו.
עוד פעם, וזה סרט שמתרחש, כמו פנטסטיק פור, רובו בשלוש, ארבע מיקומים, יש לך את הדירה של סט, שבה מתרחש 80% מהסרט לפחות, יש לך בר, יש לך את המשרד של המגזין שלהם,
כן.
וזהו. זה שורה של חדרים סגורים, אבל בניגוד לפנטסטיק פור, לחדרים האלה יש אישיות, כאילו, למעבדה של סט, עם שני הדברים האלה שתקועים בחדר וכל הציוד האלקטרוני.
כן, זה לופט.
יש אישיות וקיום.
זה לא דירה אפילו, זה לופט.
כן. הבר, כאילו שהוא ניגש לבקר בו.
הדירה היא מקום שאתה רואה שלא, הוא לא מיועד לחיי משפחה או דברים כאלה. זה בן אדם שגר לבד, שהוא מכין סט, סט של בגדים כדי שלא יצטרך לבזבז זמן עד לבחור אותם. הבר הוא בעוד 80's כזה.
כן, אבל יש לו אישיות. הוא... בהרבה סרטים כשאני רואה אותם, כל פעם שאנשים נכנסים למיקום, יש לי תחושה של זה מיקום שבנו לקראת הסרט. ובסרטים של קרוננברג, במיוחד בסרט הזה, יש לי תחושה של זה מקום שאנשים חיים בו, שאנחנו עכשיו זוכים לראות אותו. כאילו, אנשים כבר היו פה בעבר.
זה לא רק זה, גם... עוד פעם, בין אם זה מכוון או לא, את הדירה של סט אתה רואה בדרך כלל בחושך. רוב הזמן אנחנו רואים אותו בערב או בלילה, כשזה בוקר אז גם, אין שם הרבה אור.
כן, אבל אין פה...
את מערכת העיתון אתה רואה רק באור יום.
אבל אין פה ניסיון להפחדות בין הצללים, כאמור, זה לא סרט הצלן.
זה פשוט להראות לך שמשהו נסתר.
נדבר קצת על ג'ף גולדבלום? זה הפעם הראשונה...
כן.
לא חושב, זה לא הפעם הראשונה שבה הוא הופיע, אני מניח. אני מניח שהופיע בסרטים לפני זה. זה ההופעה הראשונה שלו בתור שחקן רציני, אני חושב, לפני שפארקר יהפוך להיות ההופעה
האחרונה שלו כשחקן רציני.
שהפכה אותו לכוכב. אבל כן, זה לפני שהוא נהפך לקלישה עצמית, פשוט כי...
הוא כבר קלישה עצמית, זאת...
לא, אבל לא ידענו שהוא קלישה עצמית.
הוא הצליח להחזיק עד היום השלישי, וזהו, שם נמאס לאנשים אלו.
אבל בתקופה הזאת, בתקופת הזבוב, עוד לא ידענו. והיה באמת משהו מאוד מעניין, איך שזה התאים לדמות, של מישהו שהוא, הוא בטוח שהוא יודע מה הוא עושה, אבל רואים עליו שהוא לא יודע מה הוא עושה.
הוא אמור להיות בן אדם מוזר ומנותק חברתית, שמתחיל עם נשים בצורה קצת קריפית.
כן.
כן, ג'ף גולדבלום, כאילו.
אבל לג'ף גולדבלום הצעיר, כנראה היה את זה, הרבה אנשים אמרו לי שהוא נחשב מאוד מושך אז.
שנות
ה-80,
דברים היו שונים.
לא, כן, הסצנה שבה הוא מוריד את החולצה ועושה התאמנות על המכשיר, זה מצולם בצילום כמעט מלא, זה הוא?
אני די בטוח שזה כפיל.
כאילו, בשלב מסוים זה עדיין...
זה לא רואה את הפנים שלו.
לא, כן, אבל עוד פעם, אם זה כפיל, המעבר מאוד מאוד יפה, כי הוא פשוט, הוא אחרי שהוא עבר את הטרנספורמציה, הוא מרגיש חזק יותר ובריא יותר, הוא מוריד את החולצה, ומתחיל פשוט להתאמן על מה שיש לו בבית, כאילו, לקפץ מעל המכשירים.
ואז דוד האם דופק את הידיים ושואל אם הוא בסדר.
דודה מי.
דודה מי.
דודה אין זה מסרט אחר לגמרי.
אני עושה מה בכלל, אני עושה פה את הקרוס הכי גדול אי פעם.
ספיידרמן, אנחנו לא בקנזס, אף פעם לא היינו בקנזס, דודה מי.
ואז ריד ריצ'רדס בא לעבוד בעיתון, כן.
אני סנילית, מה אתה רוצה? ג'ינה דייביס?
ג'ינה דייביס.
מה יש לנו להגיד עליה?
תראה, אז סוף שנות ה-80 היא נחשבה לבערך מה שג'ניפר לורנס היום, זאת אומרת מין... מישהי שהיא מצד
אחד... נערת הקסם?
היא מאוד נשית, מצד שני גם סוג של כוח פמיניסטי.
אבל מעובדה שהיא בגובה 4 מטר בערך עוזרת.
היא לא כזאת גבוהה.
5 מטר?
היא גבוהה, אבל היא לא כזאת גבוהה. העניין שליקור אותה פה יותר בתור הקורבן, היא פחות באה בתור האישה החזקה והעצמאית, היא נורא נורא, נורא מונחת בידי הגברים בחייה. וכל פעם שהיא מנסה להתרחק מאחד מהם, הוא בא אליה, הוא רודף אחריה.
כן, אבל זה לא עוד פעם, כשאתה אומר קורבן חשוב לציין.
סטאדיס עוקב אחריה, ונכנס לדירה ללא רשות, למרות שיש לנו מפתח, בלי להודיע לה שום דבר.
אני חושב שהבעיה היא שסרטים מודרניים כל כך לימדו לנו לחשוב על נשים בתור באמת שני דפקים. לא, להפך. בקולנוע הוליוודי מודרני באמת, או שאתה קורבן... או שאת נערת אקשן שמקסחת לכולם את הצורה, וזהו. והדמות של ג'ינה דייביס פה, ורוניקה, היא באמת דמות ביניהם, כי היא הקורבן במובן של דברים רעים קוראים לה, אבל היא לא קורבן במובן של הם קוראים לה רק כדי שסטטיס יצא לפעולה.
תראה, בסופו של דבר, זה דמות מהסוג שבתלמה ולואיז, הם ניסו לשנות. כל הרעיון של תלמה ולואיז, הם ניסו לשנות בדיוק דמות כזאת, שהגברים הם אלה ששולטים בחייה.
עוד פעם, אולי זה בגלל שאני אוהב את הסרט. כשאומרים לי קורבן, אני חושב על דמות שחסרת כל יכולת להשפיע על העלילה, ואני חושב שהדמות שלה פה היא עובדת בדיוק להפך.
היא דמות
שבטווח הקטן שנותנים לה הגברים בחייה, כי באמת, החברה נגדה, הגברים נגדה, היא מצליחה לעשות שינוי עצום, והעובדה שבסוף היא זאת ש...
אבל אתה חושב ששום דבר מזה הוא לא מיוזמתה.
לא, כי מכריחים אותה, כפחות יותר. המצבים שאלה מכריחים אותה להיכנס.
היא אפילו לאימות הסופי, בסוף סט מנסה להפוך גם אותה לזבוב.
הוא מוציא מהנפטלין טלפורטציה שלישי,
והוא אומר, אני הולך אותה להיות כמו בעצם.
לא, מה שהוא אומר, זה אפילו יותר נורא, הוא רוצה ששניהם יעברו ביחד, כדי שממנו ומהילד ייווצר יצור חדש, אנחנו נהיה משפחה אמיתית. זה אחד הדברים הכי קריפים. אתה לא צריך לראות כלום, רק השורה הזאת לבדה זה כזה. ג'יזוס קרייסט.
ובשלב הזה הוא כבר יצור ממש דמוי זבוב. מה שאני רוצה לומר, שאנחנו מגיעים למצב שבו מי שמנסה לעצור אותו זה סטאדיס שבא עם שוטגן, יאי אמריקה.
קנדה. זה מצולם בקנדה, זה מתרחש באמריקה? אני כבר לא זוכר.
אני חושב שגם בקנדה חוקי הנשק הם די גמישים.
כן.
הוא בא עם שוטגן ולא מצליח לעצור את סט, למעשה סט מוריד לו יד ורגל, אבל ורוניקה נמצאת שם, כי סט חטף אותה שם. זה לא שהיא רצה לשם מיוזמתה כדי לנסות לעצור אותו או משהו. היא באה שם כי היא מוחזקת בניגוד לרצונה. אני חושב שהסיום אוקיי, סטאדיס כן מצליח להציל אותה על ידי איזשהו יורה בקבל שמחבר בין התאים. וזה גורם לסט להיפגע, למעשה קצת להתמזג עם התא עצמו.
הוא עושה טלפורטציה כשהוא חצי בתוך המכונה, חצי מבחוץ, והוא באמת, זה הסוף שלו.
הסוף שלו מוצג בצורה, זה כן רגע שהוא באמת, בעיניי הקטע הכי טוב בסרט, ממש הסוף. ורוניקה מחזיקה את הרובה, וסט שכבר לא יכול אפילו לדבר, הוא כל כך לא אנושי שהוא כבר לא מסוגל להוציא מילים מהפה, פשוט מסתכל עליה, והוא רוצה שהיא תראה בו. והיא לא יכולה לעשות את זה, אין את היכולה לעשות את זה, אז הוא לוקח בעצמו את הרובה ומצמיד לראש שלו. ואז היא, בסופו של דבר היא מסכימה, היא מבינה שזהו, הוא מבין שאין לו סיכוי כבר, הוא רוצה שהיא תעשה לו המתת חסד. וזה בעצם, אם זה הסרט נגמר, אין לנו מה קורה אחר כך, אין לנו... האם היא, האם ניסו לעשות משהו עם הטכנולוגיה הזאת, האם היא וסטאדיס חזרו להיות ביחד?
אלא אם ראית את הזבוב 2.
אני מדבר על הסרט עצמו.
תודה.
אין לנו שום דבר אחרי זה שהסרט רוצה לומר. הוא נגמר ברגע שסט מת. והוא מת מבחירה. הוא לא הגיע למצב הזה מבחירה, הוא מת כי הוא החליט שהוא צריך למות. וורוניקה היא זאת שמבצעת את היריעה, ובכך בעצם... אפילו את זה אגב היא לא עושה מיוזמתה, אפילו זה הוא גורם לה לעשות, אבל
אני חושב שאם זה לא היה סוג הסרט שהיה גורם לאנשים כאלה לא לראות אותו מלכתחילה כי הוא סרט של קרונברג, הוא היה מעצבן הרבה חבר'ה שמתנגדים א' למתת חסד וב'
לסבובים ענקיים, כן.
יש לזה לובי חדש להפלות מרצון,
נכון.
כי זה סרט שבעצם אומר תקשיבו, כן, המתת חסד זה בסדר עם זבוב ענקי והפלות זה בסדר אם הוא זבוב ענקי. אנחנו לא מבטיחים לגבי שאר המקרים, אבל במקרה הזה אם הוא זבוב ענקי שהתמזג עם מכונת טלפורטציה, זה בסדר.
אבל זה מה שראה בקטע הקטן הזה בסוף, המבט שלו, ואוקיי, אמרנו אפקטים, פה זה כבר לא שחקן, פה זה כבר בובה.
זה בובה.
אבל המבט שלו זה מבט הרגע האנושי האחרון. למרות שהוא הפך ליצור שדמוי זבוב לחלוטין, הדבר האחרון שהוא עושה זה מחווה אנושית. זה הבנה מה המצב שלו, זה הבנה מה הדרך לעצור את המצב הזה, וזה המבט שהוא רוצה שדווקא ורוניקה תעשה את זה. אחרי כל מה שהוא עשה לה, ואחרי כל מה שהוא יודע שהוא עלול עוד לעשות, הוא למעשה בוחר בה. וזה היה פשוט המבט הזה. זה מה שבעיניי הופך את הסרט הזה מסרט ש... נכנס נורא לעניין של הישרדות ואימה, וכל כמה רחוק אפשר עוד לדחוף את זה לפני שהאולפן יבוא ויגיד, לא, אנחנו לא יכולים להראות את זה על המסך.
אבל אין פה אולפן, כאילו יש
אולפן.
כן, אבל עם מעט התערבות.
כן, זה גם שנות ה-80, אז קרונברג באמת יכל לעשות מה שבא לו, גם היום, אבל אז בכלל הוא הולך לאן שהוא רוצה עם הדברים האלה. אבל כן, המבט הקטן הזה הוא מה שמחזיר אותנו לתחילת הסרט, לסט האדם הרגיש, מבולבל קצת.
כן.
זה פשוט סגירה מאוד יפה בעיניי.
אני חושב שזה, קונברג נולד בדיוק לעידן הנכון מבחינה קולנועית. התקופה שבה האפקטים האמיתיים, האפקטים של איפור ויצירת בובות, היו בדיוק ברמה הנכונה לתרגם את החזון שלו למציאות. ולפני עולם האפקטים הממוחשבים, אני פשוט, אני מדמיין את קרוננברג שנולד 10 שנים מאוחר יותר ומתחיל לפעול כשאפקטים ממוחשבים נהיים הדבר, וזה פשוט לא עובד, כי האיש הזה שכל כך תלוי בפיזי, בבשר החי, אתה יודע, אני צריך להבין את הבשר, זה שורה שחוזרת בסרט כמה פעמים, ובצדק, אני מנסה לדמיין אותו עובד עם משהו סטטי לחלוטין, והוא אומר לשחקנים, טוב, תדמיינו שזה כאן, וזה לא הולך לי. קרוננברג צריך את הקיום הפיזי של הדבר הזה, כדי שהוא יוכל א' כל להבין בעצמו למה הוא מגיב בתור יוצר, וב' להגיד לשחקנים שלו, הנה אתם מגיבים לזה ככה, תרגישו את זה. ראית את נקד לנץ' שלו?
כן, זה סרט בהחלט פיזי.
כאילו סצנה שלמות של בן אדם שיש לו אינטראקציה עם מכונת כתיבה שהיא יצור חי.
כן.
ואני מדמיין מישהו פשוט כותב על מכונת כתיבה רגילה, ואז מישהו אחרי זה באפקטים מחשבים מלביש אליה את הבובה החיה, וזה פשוט לא עובד.
איש, זה... אני לא... תראה, בסרטים החדשים שלו יש שימוש באפקטים דיגיטליים כמו בכל סרט כמעט. אבל הם לא בולטים.
יש שם מאוד מביכה במפות לכוכבים.
זהו, הם לא בולטים רוב הזמן. כשהוא כן מנסה, אז זהו. כמו שאמרנו, במפות הכוכבים, שהוא אחלה סרט, אבל אפקטים הם לא הצד החזק שלו.
אני כאילו, קודם ברגע שאני פשוט שורף את הבן אדם.
לא, הוא היה לוקח קפין בשביל זה.
הוא היה מוציא מישהו מבית קברות, כאילו, גופה כלשהי ושרפת בשביל ריאליזם. זה פרק אקסטרה ארוך. אז אני חושב שכדאי שנגיע לסכן, גם אחרי העריכה זה יהיה אקסטרה ארוך, אז אני חושב שכדאי שנגיע לסכן. כי לנו הרבה דברים רעים להגיד על סרט אחד, והרבה דברים טובים להגיד על סרט אחר.
כן.
אם עוד לא ראיתם את הזבוב, ובכל זאת בחרתם להקשיב לנו למרות שספילרנו, תראו אותו בכל זאת. זה לא סרט שהמהלך הלילתי שלו, העובדה, אני ידעתי כל דבר שהולך לקרות בסרט לפני שראיתי אותו, זה לא הפריע לי.
זה
לא...
הביצוע.
כן, זה סרט של תהליך, וזה שאתם, כולם יודעים שהולך להפוך לזבוב.
אבל, אזהרה,
כן.
כמו שאמרנו, סרט מאוד גרפי, אז...
לא לפני האוכל, לא בזמן האוכל, לא אחרי האוכל, לא לפני שינה,
לא
בחדר חשוב.
לא בטווח הזה מהאוכל.
לא עם נשים בהיריון, לא ליד נשים בהיריון.
אלא אם כן זה עם רימה, אז אפשר.
כן, ולא עם זבובים, כי הם יכולים להיעלב.
ויותר מזה, אנחנו... הקהל היום באמת לא רגיל לכזאת רמה של גור שהוא מחוץ לסרטי...
ושמוצג באופן רציני לחלוטין, לא בתור איזה קומדיה מוגזמת, גור, אילי רוס סטייל.
בדיוק, אתה יכול לראות את הדברים האלה בסרטים שמנסים לעשות את זה כפרודיה. אבל פה זה סרט שהוא באמת, יש בו הרבה מעבר לזה, רק הזרה קטנה שהוא לא קל לצפייה.
טוב, ועם זה נסיים. אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ניפגש בסרטים. Could remember everything inside of me just wanted to fit in. I was never one for pretenders, and everything I tried to be just wouldn't settle in. If I told you what I was, would you turn your back on me? And if I seemed dangerous, would you be scared? Different from the rest, do I have to run and hide? I never
never said that I want this. This burden came to me, and it's made its home inside. If I told you what I was, would you turn your back on me? And if I seemed dangerous, would you be scared? I get the feeling just because everything I touch isn't dark enough. That this problem lies in. We'll be right back.